חתונה. ביום החתונה של נהיד וסמואל התיישבה נני ג'אן, אם החתן, על הסירים העצומים שעמדו על רצפת המטבח. נחושה כאפה הנשרי, הדביקה את ישבנה הזעום על מכסה הסיר של אפולו אביג'לוביה, תבשיל האורז שפוזרו בו בנדיבות גזר ולוביה. את רגל ימין הניחה על מכסה סיר הבשר, שהתבשל שעות ארוכות בכל סוגי העלים הירוקים, הלימונים הקטנים המיובשים והשועית האדומה, הקורמס הבזי. וברגל שמאל חסמה את הגישה אל המעדן האמיתי, קציצות הבשר ברוטב אגוזים תכונים ורסק רימונים, הפסנג'ון. היא החליטה לשבת שם עד סוף הערב. היא תבטל את החתונה. נני ג'אן סירבה לקום גם כאשר בני המשפחה, כל אחד בתורו, נכנסו לדבר על ליבה. מי בדברי טעם של היגיון ומי בתחנונים, כשהם מבקשים להסביר לה שהאורחים כבר כאן, רובם הגיעו מרחוק וכולם רעבים ועייפים וכבר מאוחר מדי להתחרט. החופה הרי נערכה, הכתובה נחתמה והכל כבר חוקי וסגור. בסלון הבית ניסו האורחים לפצות על קריאות הרעב שעלו מבטנם כשטעמו מסוגי הסבזי השונים. מורטים בנימוס ממגש עלי הירק הרעננים, אבל טעם המנטה המדגדג על קצה הלשון רק הגביר עוד יותר את התשוקה לאוכל האמיתי. גופה של נני ג'אן קטן ממדים, תנועת עיניה מהירה, שערה שהקדים להלבין אסוף מתחת למטפחת פרחונית. אף על פי שמלאו לה רק 50 שנה, נראתה מבוגרת מכפי גילה. אור פניה מקומת ככפלי בד פליסה. אישה צמוקה, אפשר להרים אותה מהסירים בלי טיפת מאמץ, בהנף יד אחת. אבל מפאת כבודה, איש לא העז. הקלה, נהיד, בת 15, ישבה בסלון, מסתירה את הבלבול והמבוכה מתחת לריסים הארוכים, לא לגמרי מבינה מה קורה סביבה. עבודה בין האורחים והמארחים, בין המרחלים למודאגים. סמלתה הלבנה הפשוטה ארוכת שרבולים, מחופתרת עד קצה צווארה, מקנה לה מראה נזירי וזך, ובכל הלובן הזה בוהק שחור שערה. כמה ימים לפני החתונה לקח אותה סמואל לחנות שמלות הקלה שבבזר הבדים, וקנה לה את שמלת הקלה שמצאה חן בעיניה ביותר. והבוקר הביא אותה למספרה שיעשו לה שם אמרול עם גלים בשיער ויעגלו לה את הפוני. את האינומה קיבלה מבת דודתה גולי. ומכיוון שתמיד הייתה יצירתית, ומשום שאהבה את השחקניות מהוליווד, ושאבה מהן תעוזה אופנתית, ליפפה את קצות האינומה כפרח אלגנטי, ובסיכת שיער הצמידה לראשה. יפה עד כאב היא נהיד. ואולי גם זאת סיבה לכך שנני ג'אן מתבצרת על הסירים ושותקת כל הערב, ובתוכה המאומה. בעצם, גם היא לא יודעת את פשר הסיבה להתנגדותה. הרי היא עצמה הכירה לסמואל את הנערה, היא נתנה להם את ברכתה, אבל עכשיו היא מתחרטת. אולי כי הנערה הזאת חטפה מהר מדי את ליבו של בנה, אולי כי היא יתומה מדי, ואולי בגלל הזיק הזה שבעיניה, שהיא, אמו של החתן המאוהב, מבחינה בו בבירור. זיק הסקרנות, התאווה לחיים. הנערה לא מודעת לדבר, אבל הזקנה יודעת מה כל זה תומן בחובו, רק צרות. את סעודת החתונה החליטו לערוך אצל קרובי משפחה שפתחו את ליבם ואת ביתם, כשהיא יושבת על כיסא הקלה המקושט, שוטט מבטה של נהיד בין קומץ האורחים שלה, אלה שהגיעו בשבילה, לכבודה. רק לעתים נדירות זכתה נייד להתכנסות משפחתית שכזאת. אביה, שמאז מות אמה לא גידל אותה, והם כמעט ולא נפגשו, השאיר בבית את אשתו הטריה השלישית, והציג כאן נוכחות מופגנת. אחיותיה הגדולות שנישאו כשהיו נערות רכות, הגיעו הערב עם בעליהן חובקות ילדים ותינוקות. באו גם גולי, בת דודתה, וכמה דודים ודודות, ביניהם דודה גולנר האהובה, אחות אמה המתה. ובא דריוש שלה, אחיה הצעיר, היחיד שידעת כמה היא בודדה ומבוהלת. סמואל החתן הוא גבר נאה וגבוה כבן 28, שערו ושפמו נוטים אל הכתום, בכל אותה עת עמד ושתק באיפוק אלגנטי, רק ידיו הרועדות מרמזות על שערת ליבו. צנו מעט, משכיל ודעתן, לבוש בחליפה מחויתת. לא מזמן חזר משהות של 3 שנים בארץ זרה, ושם בארץ ההיא עם תרבותה המערבית, ארץ ישראל, כבר טעם מכל סוגי אנשים. עם בוא החורף הוא חזר לטהרן, ולפני כמה חודשים פתח כאן בעיר מכבסה עם פרג'ולה, חברו מילדות. שניהם קיוו שהמכבסה תסגשג ותניב להם רווחים יפים. זאת הייתה אמו, שהבינה שהגיע הזמן. הילד כבר מתקרב לשנתו 30, ולה יש משימה. היא קרחה סביב גופה את הצ'דור, יריעת הבד שהיא מתכסה בה כשהיא יוצאת מהבית, הלכה עם בנה אל סמטאות דרווזה שמרון, השכונה העממית הפשוטה, והראתה לו את הנערה שיעדה לו. נהיד, בת ה-15, ישבה עם בת דודתה גולי על שפת המדרכה, על גבה ילקוט ילדותי של בית ספר בצבע בורדו דהוי, והיא נוגסת בתאווה בחתיכת לחם כאילו היא צלע תלה. היא צחקה. צחוק כזה סמואל לא שמע מעולם. הייתה בו שמפניה של חגיגות, והוא פרץ, התגלגל, מבעבע כמו חופש. שום דבר לא מחניק אותו. במרחק כמה צעדים ממנה, סמואל הרגיש שהלב שלו משתנה, מעתיק אל תוכו את דמותה. הוא לעולם לא יהיה עוד כפי שהיה. בדרכם סיפרה לו אמו שהנערה יתומה מהם, והיא חיה עם אחיה בחדר קטן שאחד מהדודים שלהם פינה להם בחצרו. אבל עכשיו אי אפשר היה לשמוע שום רמז ליתמות בצחוק הנערה. סמואל חשב כמה כבד ומסורבל הכל לעומתה. לאבא שלה יש להקת חתונות, אמרה לו אמו, והוא מין ארטיסט שכזה. הוא נשוי פעם שלישית, הפעם לרקדנית בטן מוסלמית, והם גרים מאחורי בית הקפה והתיאטרון שלהם. אבל, הוסיפה בשמץ של שביעות רצון, אמרו לי שאחיותיה של נייד נשואות לחתנים ממשפחות טובות, ואין להם שום עניין עם האבא והדרך שבה הוא מנהל את חייו. נני ג'אן דיברה, מנסה להתעלם מרעד החרדה שהתעורר בה. אם היא תמצא חן בעיניך, נלך ונבקר את הדוד שלה ונבדוק אותה יותר מקרוב. קולה התהד באוזני סמואל, כאילו היא כלל לא לידו. הוא הביט בנערה. שלף מכיסו חפיסת סיגריות, הצית אחת, שאף ושאב ממנה מכובדות גברית וענה. אפשר. שקטים הלכו הביתה. כל אחד מהם שרוי בעולם אחר. רגליה הזהירות של נני ג'אן תופפו בסמטאות הצרות, בכלילות שניחנים בה רק אנשים נמוכים ודקים, שכאילו נושאים את עצמותיהם בלבד. לא היה לה מושג שכל צעד של בנה הולך לצידה, כבר מחפש את דרכו אל הנערה עם ילקוט בית הספר הדהוי על הגב. והערב, ערב החתונה של נהיד וסמואל, התבצרה נני ג'אן על הסירים במטבח וסרבה לקום. האורחים, שלא אכלו כל היום ושמרו את האבונם למטעמי החתונה, הבינו שלא יזכו להם והתחילו פורשים. הם נשקו לחתן ולכלה וברכו אותם בברכות המסורתיות, שתזכו להזדקן ביחד, שלא יתמעט צילו של כל אחד מכם מעל ראשו של השני, שתחגגו ביחד את חתונות הנינים שלכם. הפרידה מריחות האורז והתבשילים קשתה עליהם, ובביתנם המו קרקורי הרעב. הכלה השתוקקה להחזיק בידו של אחיה דריוש ולקבל עוד קצת מחומו המוכר, אבל ידעה שכאשת איש עליה להיראות בוגרת ועצמאית. היא נשמה נשימה כבדה, ארוכה, שהעצב קטע בפעימות קצובות, וחיכתה לראות מה יקרה. עדיין במטבח אחרי שאחרון האורחים עזב את הבית, נני ג'אן חשה פתאום את להט הסיר מתחת לישבנה. היא אמרה בליבה שהאדם הבא שיבוא לשכנע אותה לקום, יצליח במשימתו. היא תיקנה לו, אבל אף אחד לא הגיע. בני המשפחה אספו בשקט מובס את הכוסות והקערות הריקות, והחזירו את הצלחות וכלי האוכל שלא היה להם שימוש אל תוך קופסאות הקרטון ששאלו מהדודים. נני ג'אן הנשכחת התחילה להבין עד כמה היא עצמה רעבה. אילו כבודה לא היה חשוב לה מכל, ודאי הייתה נענית ללחשי הריחות שחוררו את קיבתה ומגניבה חופנים מאסירים אל פיה. אבל המחאה הייתה הכרחית כפי שהייתה גורלית. ונני ג'אן אספה את רגליה שנרדמו וכאילו נמלים הלכו עליהן, התרוממה וקמה. היא שבה וקרחה את הצ'דור סביבה, יצאה אל הסלון זקופה ככל יכולתה, שרתה במבט חד את קלתה ועזבה את הבית, משאירה אחריה שובל של מועקה. סמואל הודה לבני המשפחה המארחת וסימן לנייט שאפשר כבר ללכת. היא הסירה מראשה את פרח האינומה ונשקה את דריוש המבוהל כמותה. המחשבות התרוצצו בראשה, היא כמעט לא הכירה את הבחור הזה שנישאה לו. ומה קרה כאן הערב? על מה כעסה אמא שלו? למה לא התקיימה חגיגה? למה איש לא אכל? והאם כל זה באשמתה? נאי דרימה את שולי סמלת הכלולות ואספה אל בין כפלי הבד את יתמותה, את הדמעות שביקשו לפרוץ, את הפחד מהלא נודע. את הכל אספה, וצעדה עם בעלה אל ביתה החדש.